כאן רשת בית. רונן פולק. כאן רשת בית. עכשיו ארבע ועוד ארבע דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. בנמל התעופה בן גוריון הוסר היום השלט עם הכיתוב ניסיוני מעל מטוס ראש הממשלה החדש והוכרז מבצעי. המשמעות היא שמעתה המטוס הזה ערוך ומוכן להמראה עם קברניטי המדינה. אלא שבינתיים יש בעיה. משרד ראש הממשלה עדיין לא הודיע אם יקבל את המטוס לידיו. כלומר, המטוס הזה שנקנה ושופץ והוכשר במיוחד לצרכיו של ראשי הממשלה ונשיאינו לנשיאות המדיניות שלהם והביקורים הממלכתיים ברחבי העולם, המטוס הזה שהושקעו בו בפרויקט הזה כ-700 מיליון שקלים, נכון לעכשיו, עדיין לא ברור מה יעלה בגורלו. אז נכון, ההזמנה הייתה בתקופת ראש הממשלה הקודם, נתניהו, ועכשיו כבר יש ממשלה חדשה, ובכל זאת, הושקעו כאן לא מעט כספים, כספי מיסים של כולנו. וכך, מעטה בעצם, על כל נסיעה מדינית של ראש הממשלה והנשיא במטוס חכור, אנחנו נשלם פעמיים. פעם אחת על המטוס החכור, ופעם שנייה על זה שמעלה אבק בחנייה. צבע הכסף מפיקת התוכנית היום היא אורנה ברוכמן, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף, גם החודש הגירעון בתקציב המדינה ממשיך להתכווץ, שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
שלום רונן, אכן נתונים חיוביים שמשרד האוצר מפרסם בצהריים, הגירעון בתקציב המדינה היה בסוף נובמבר 4.6%, בערך 70 מיליארד שקלים וחצי של גירעון בתקציב המדינה, וזו ירידה של כמעט 0.9% ביחס לנתונים בסוף חודש אוקטובר, כשנאמר ההתכווצות הזאת של הגירעון רונן מיוחסת לגידול מצד אחד בהכנסות המדינה ממיסים, ומצד שני לקיתון בהוצאות משרדי הממשלה. אנחנו מדברים על זינוק בהכנסות המדינה מתחילת השנה ממיסים ב-24% מתחילת השנה ועד נובמבר, יחס לאותה תקופה בדיוק בשנת 2020, וזה כמובן מתבקש בהתחשב בזה שהמשק מתאושש וחוזר לפעילות. באותה תקופה בשנה שעברה היינו אחרי סגרים וכן הלאה, הדברים נראים אחרת וגם משתקפים כך בנתונים, כאמור התכווצות של הגירעון כמעט באחוז שלם, רונן.
תודה ליאל. התנודתיות בשוק המתח, השקל שב והתחזק היום אל מול הדולר, זאת אחרי שכבר נחלש בימים האחרונים. התעשיינים, הנפגעים העיקריים מחלשות הדולר, מזהירים מסכנת קריסה של הייצוא. נשיא התאחדות התעשיינים, דוקטור רון תומר, אומר לצבע הכסף, הממשלה חייבת להתגייס.
הסגסוג בשווקים הפיננסיים בעולם חשוב וטוב, אך יש לו תופעת לוואי קשה מאוד על התעשייה הישראלית, החלשות הדולר. הגופים המוסדיים אשר מביאים את רווחיהם משם, גורמים למחירה דולרים וגידור אשר פוגעת בשער, ועלולה לפגוע באותה כלכלה ברת קיימה, התעשייה הישראלית, שנמצאת בפריפריה, מייצרת מקומות עבודה, אך לא תוכל להמשיך לייצא מול שער דולר שכזה, כשעליות השקליות שלהם הולכות וגדלות. על ממשלת ישראל להתערב מיידית ולמצוא פתרונות להורדת עליות השקליות של התעשייה הישראלית כדי לשמר את כושר התחרות, לשמר את מקומות עבודה, ובעתיד, כשחס וחלילה תהיה עצירה בשווקים הפיננסיים, לשמר את מקור הצמיחה של המשק הישראלי.
ברקע המשבר בענף התיירות והגבלות הקורונה הפוגעות שוב ושוב בעיקר בעוסקים בענף. זה אומר היום יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת גלעד קריב. אנחנו מתקרבים לרגע שבו לא נאריך את הגבלות התיירות הנכנסת ללא מתווה פיצוי לעסקים הקטנים.
לא ניתן לקבל יותר מצב שבו השמיים נסגרים בשל הווריאנט החדש, מתווה התיירות לא מיושם, ועשרות אלפי בעלי עסקים קטנים בתחום התיירות נותרים ללא מענה ממשלתי. אם הממשלה רוצה להמשיך במדיניות שמגנה על בריאות הציבור, היא חייבת גם להציע את הפיצוי לאותם ענפים שנפגעים כתוצאה מהמאמץ הלאומי.
נפתחה מחדש האפשרות לקבלת מענק שימור עובדים עבור עסקים ששמרו על עובדיהם בתקופת משבר הקורונה והיקף פעילותם ירד. עד כה ניתנו מענקים ל-2,400 עסקים בסכום כולל של כ-25 מיליון שקלים עבור שימורם של כ-15,000 עובדים ועובדות. בעקבות פניות שהגיעו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, הוחלט לפתוח מחדש את האפשרות להגיש בקשה מאוחרת לאותו מענק. ההגשה תתאפשר לחודש ימים נוסף באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. ועוד בצבע הכסף בהמשך על כלכלת הפלטפורמה, בעקבות התביעה הייצוגית נגד חברת וולט על שיטת העסקה שפוגעת לכאורה בזכויותיהם של השליחים, הם הרי לא שכירים וגם לא באמת עצמאים, זו סוגיה משפטית מורכבת, נדבר על כך, וגם נדבר על הכבישים החשמליים שיתאינו את המכוניות החשמליות תוך כדי נסיעה, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. תחילה למתקפת הסייבר על אתר הביטוח הלאומי, מה שגרם גם לשיבושים בכניסות לאתר. שלום דנה ירקצי, כתבתנו.
שלום רונן. נכון, האתר של המוסד לביטוח לאומי הושבת היום וחזר לפעול לאחר שעתיים. המתקפה התמקדה בהעמסת מידע לאתר והייתה בטיפול של אנשי הסייבר והמחשוב של הביטוח הלאומי. בשלב זה לא נפרצו מאגרי מידע כלל ופרטי הציבור שמורים. בביטוח הלאומי הסבירו שמדובר במעין פקק שיצרו על קווי התקשור של האתר. על פי הביטוח הלאומי, גורם זר מחול הוא שיוצר את העומס על השרתים כדי להפיל אותו. במערך הסייבר הלאומי אומרים כי מדובר במתקפה רק על אתר התדמית ולא על שרתי המידע של הביטוח הלאומי. האתר חזר לפעול ולכן אין צורך בהתערבות של מערך הסייבר הלאומי לפי שעה זו. האתר הכללי של הביטוח הלאומי לא היה נגיש לציבור בין השעות 1:40 עד 3:20, ולפי הביטוח הלאומי הגישה לכל גורם זר שרוצה להמיס על האתר נחסמה, ולא הייתה פגיעה במאגרי המידע של האזרחים.
דנה, תודה. שלום לך, חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת.
שלום וברכה.
בוא נתחיל בדיון שניהלת אתמול בוועדת הכספים בנושא המס על משקאות ממותקים. בוא תסביר לי קודם כל מדוע מוצרי הדיאט גם הם נכנסים לחקיקה הזאת.
קודם כל צריך להבין שמוצרי הדיאט, לפי הרבה מאוד מחקרים רפואיים, פוגעים בבריאות הציבור, ולכן הם נמצאים בתוך החקיקה. צריך להבין שהמס על הדיאט יהיה נמוך מאשר על מס משקאות המתוקים עם כמות גבוהה של סוכר, ולכן זאת הסיבה.
אני כבר אומר לך שהמתנגדים לכך, ודיברנו איתם גם אתמול, הם טוענים שהעובדה שאתם, אתה יודע, רואים אולי הבדל קטן בין מוצר עתיר סוכר למוצר דיאט או אפילו מיץ טבעי, מוכיחה שכל הכוונה היא להעשיר את קופת המדינה.
תשמע, אתה יכול להישען על תיאוריות, אבל אפשר לבדוק מה קורה בעולם. מס על משקאות מתוקים מוטל בכ-50 מדינות בעולם. ובמדינות שבהם לא הוטל מס על דיאט, מה שקרה בסופו של דבר, כל הציבור בעצם הלך לכיוון הדיאט, והצריכה של דיאט עלה באופן מאוד מאוד משמעותי. כאשר אם אנחנו רוצים לשמור על בריאות הציבור, הכוונה שלנו להפנות את הציבור דווקא לכיוון של שתייה בריאה יותר, של מים ולא של משקאות, שבהם מעבר להיעדר סוכר יש הרבה מאוד חומרים מלאכותיים שפוגעים בבריאות הציבור ושפוגעים בעיקר בילדים שלנו. עכשיו צריך להבין עוד דבר. המטרה של המס הזה זה למנוע צריכה מופרזת ובלתי מבוקרת של אותם משקאות, גם דיאט וגם לא דיאט. אם תיקח בחשבון, תסתכל על פחית קולה אחת, אז המס על, אם זה קולה רגילה, אז המס יהיה 33 אגורות, ואם זה פחית דיאט, זה 23 אגורות. אבל איפה כן יהיה מס משמעותי? מס משמעותי יהיה כשקונים כמויות גדולות. למשל, אנשים נכנסים לסופרמרקט וקונים שישיות של קולה ושל ספרייט ושל 7-Up ושל עוד משקאות ממותקים. בסופו של דבר זה מגיע הביתה, נמצא במקרר או על השולחן, והאנשים והילדים שותים את זה בצורה בלתי מבוקרת, ובסוף, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהעובדות. אנחנו מדינה כמעט ציינית, העולם המערבי בתחלואה בסקרת, בהשמנה, בשנת 2017 או 18 נדמה לי, נקלטו בישראל 1,700 רגליים בגלל מחלת הסוכרת, כל ילד שלישי עלול להיות חולה בסוכרת. אז אפשר לטמון את הראש בחול, אבל אפשר לעשות גם פעולות כדי למנוע את הדבר הזה.
שמענו אתמול בוועדה גם את חבר הכנסת סמוטריץ' אומר שכשהם יחזרו לשלטון, הם ימסו את האוכל הלא כשר. בעצם כל הוויכוח הזה יכול להיות הפך גם לאימות ככה די טיפוסי בין דתיים לחילוניים, כלומר הטענה של החרדים ושל הדתיים היא שהפגיעה גם במס על החד פעמי וגם בשתייה הממותקת היא באוכלוסיות החלשות ובציבור החרדי בעיקר.
קודם כל זה לא פגיעה, זה ניסיון להציל את האוכלוסיות החלשות, כי זה נכון שמי שמשתמש באותם משקאות מתוקים מזיקים זה בעיקר השכבות החלשות, ואנחנו חייבים לדאוג לבריאותם. וכל הדמגוגיה מסביב היא באמת פחות מעניינת.
עכשיו, אנחנו זוכרים בתחילת הדרך של הממשלה הזאת את אותן הכרזות שלא יוטלו מיסים. בינתיים אנחנו רואים לא מעט מיסים שכן מוטלים על הציבור, איך שלא תקרא לזה, וזה, אתה יודע, הבריאות זה כמובן נושא חשוב, אבל בסוף יש פה גם כסף שיגיע לקופת המדינה, מס חד פעמי, שתייה ממותקת, מס פחמן, גם נושא שעסקתם בו אתמול, אגרות גודש, למה שלא תבואו פשוט ותגידו את האמת? יש גירעון עמוק, צריך לחסות אותו.
אז בוא נדבר לעניין של כל מס שציינת. קודם כל, לגבי מס על משקאות מתוקים. באמת, המס הזה נועד לשינוי תמהילי הצריכה, וזה גם מה שהבטחנו לציבור. זה לא מס שאמור להשאיר את קופת המדינה. יש במקביל תוכנית משלמה לעידוד שתייה בריאה ולעידוד שתיית מים ופריסת מתקני מים במרחב הציבורי. לגבי מס על החד פעמי, בדיוק אותו דבר. אנחנו יכולים להתעלם מהעובדות, אבל בסופו של דבר, כשאתה מבין שהמיקרופלסטיק הזה שאנחנו משתמשים בו נכנס לגוף של הילדים שלנו, וכשאתה רואה שכל הפלסטיק זרוק גם בפארקים וגם בקופים, אז אתה מבין שחייבים לעשות פעולה. לגבי מס פחמן, קודם כל, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, זה קיים כבר באירופה, וזה לא נכנס לתוקף עכשיו. זה נכנס לתוקף בראשון 23. יש חבילה של 200 מיליון שקל כדי לסייע לשכבות החלשות, בעקבות המס הזה.
כי אנחנו יודעים שהמס הזה יוביל להעלאת מחירי החשמל, גז, מים מותפלים, נכון?
נכון. קודם כל, העלייה הצפויה היא רק בשנת 28, אבל חבילת הסיוע תהיה מוגשת כבר החל משנת 23, יש כבר 200 מיליון שקלים לטובת העניין הזה, יש צוות בין משרדי שעובד כדי להגדיר כתוביון. לגבי כל מה שקשור לאגרת גודש, כפי שציינת, היא נכנסת לתוקף בשנת 25, אבל אנשים שוכחים שהיום כל הציבור, גם אלה שנוסעים בתחבורה פרטית, וגם אלה שנמצאים בתחבורה ציבורית, ומשלמים את המס הזה הלכה למעשה, על זה שמבזבזים את הזמן, מבזבזים דלק, מבזבזים בלי של רכבים, ועוד הרבה מאוד דברים, ופוגעים בפריון של עצמם. ולכן אין פה מיסים שנועדו להשאיר את קופת המדינה, יש פה מיסים שנועדו להפוך את ישראל למקום בריא יותר, למקום עם פריון גבוה יותר, ולמקום עם איכות הסביבה גבוהה יותר וטובה.
אוקיי, שמענו אותך לפני כמה שבועות, מפציר ממש בקימונאים, שלא להעלות מחירים בתקופה הזאת, כי השקל מתחזק, הדולר נחלש, היום אגב הוא ממשיך להתחזק, השקל והדולר נחלש, ובינתיים אנחנו שוב שומעים על כוונה של יבואנים להעלות מחירים, והלחצים שהם מפעילים על המרכולים להעלות מחירים. במילים אחרות, אולי הם פחות התרשמו מהקריאה הזאת שלך?
זה לא עניין של התרשמו או לא התרשמו. בסופו של דבר, הצרכן הישראלי צריך להיות חכם ולהבין שאין שום סיבה שיבואנים היום יעלו מחירים בגלל שהשקל הוא מאוד מאוד חזק. זה דבר אחד. אבל אנחנו לא רק קוראים ומבקשים, אנחנו גם עושים פעולות. גם שר האוצר אביגדור ליברמן וגם שר החקלאות עודד פורר עושים פעולות כדי לפתוח את השוק לתחרות. העברנו רפורמת יבוא מאוד מאוד משמעותית במהלך חוק ההסדרים וחוק התקציב, על מנת לפתוח את המשק הישראלי לתחרות, כי אתה בסופו של דבר לא יכול
חבר הכנסת קושניר, כן, קצת התנתקת לנו, אוקיי, כן.
אז אני אומר, עד איפה שמעת אותי?
לא, אני התנתק, פשוט נכנסה לך כנראה איזושהי שיחה, ושמענו איזושהי התנתקות, אתה אומר שאתם עבדתם על זה, גם השר פורר, על רפורמת היבוא.
כן, אז אמרתי שאנחנו עושים פעולה, אנחנו העברנו כבר רפורמה משמעותית מאוד ביבוא, אנחנו משחררים גם את החקלאות הישראלית מקיפאון של הרבה מאוד שנים פועלים כדי לפתוח את השוק לתחרות, כדי להפוך את הייצור הישראלי והחקלאות הישראלית ליעילה יותר, לתחרותית יותר, וכל זה בסופו של דבר ישפיע על ירידת המחירים.
תגיד.
אתה לא יכול לסבול מצב שאתה חי במשק ריכוזי, שאין בו תחרות והפריון בו כל כך נמוך. אגב, זה לא אני אומר, זה כל המחקרים של ארגונים הבינלאומיים הפיננסיים אומרים.
טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, תגיד, העובדה שאתה יושב ראש ועדת הכספים ושר האוצר הוא יושב ראש המפלגה שלך, אתה לא מוצא באיזושהי בעייתיות? כלומר, בסוף, אתם הוועדה שאמורה לפקח על עבודת הממשלה, יש מצב שהוועדה מטרפלת בכלל הצעות שמגיעות מלשכת שר האוצר?
אתה יודע, אני נשאלתי את השאלות האלה כשנכנסתי לתפקיד, ואז באמת הייתי צריך להסביר במילים. היום אתם יכולים לבדוק במעשים. אתם יכולים לראות שהיו חוקים במהלך חוק ההסדרים שפוצלו ולא נכנסו לחוק ההסדרים בסוף. אתם יכולים לבדוק את החוקים.
מה, מצאת את עצמך ממש מתעמת עם שר האוצר? יושב ראש המפלגה שלך?
שמה, עוד פעם, אני לא חושב שוועדת כספים צריכה להתעמת עם מישהו. יש פה תהליך מסודר, תהליך מקצועי, עובדים גם עם שר האוצר, גם עם אגף התקציבים, גם עם רשות המיסים. עובדים עם כולם בצורה קולגיאלית, נורמלית, כשיש אי הסכמות, אז מדברים על אי הסכמות ומוצאים פתרונות. אני לא חושב, אתה יודע, זה שהרגיל אותנו במשך הרבה מאוד שנים, שוועדת כספים חייבת להיות לעומתית למשרד האוצר, אני חושב שזו גישה שגויה ולא נכונה. בסופו של דבר עובדים ביחד, נכון שיש חילוקי דעות, ונכון שלוועדת כספים יש תפקיד לפקח על עבודת הממשלה. ועוד פעם, אני לא צריך להסביר את זה, אתם פשוט יכולים לבדוק את זה. הכל גלוי, הכל פתוח, תבדקו.
חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
להתראות. עכשיו לדוח חדש של מרכז הדבש שמצא, כי רק 20-30% מהמשרות הבחירות במשרדי הממשלה מאוישות על ידי נשים ופערי השכר בהן, עד 50% לטובת הגברים. לצערנו הרב, הנתונים האלו לא מפתיעים, הם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, ובכל זאת ננסה להבין ככה למה זה קורה. שלום מירי ישוח, מנהלת פיתוח עסקי ומנחת קורס אסרטיביות בעמותת נטע לפיתוח קריירה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נדמה לי שאנחנו סוג של התרגלנו לצערנו הרב, ובכל זאת זו לא גזירת גורל, נכון?
זה שהתרגלנו זה נורא והיום, אבל זה משהו שחייב להשתנות. ולהשתנות זה גורם, אתה יודע, זה תלוי בהרבה הרבה גורמים. זה גם החברה צריכה לשנות, גם הממשלה, וגם אנחנו הנשים צריכות ללמוד לעשות כמה וכמה שינויים על מנת באמת לקדם את הדברים.
מה זאת אומרת גם אנחנו הנשים?
שוב, אני לא חושבת שאנשים אשמות בזה, ואני לוקחת את זה לשם, אבל יחד עם זה אני אומרת שיש אחד הכלים המאוד משמעותיים שאני חושבת שיכולים לעזור לנו אנשים להתקדם וגם להרוויח שכר יותר טוב, זה אסרטיביות. ובעמותת נטע, אחד הדברים שהבנו, זה שאסרטיביות, בניגוד לתפיסות של הרבה אנשים ונשים, שזה איזושהי תכונה מולדת או תכונה גברית, זו תכונה שניתן ללמוד אותה, זה כלי שניתן ללמוד אותו, ואנחנו יודעות שאם נשים, אם ניתן לנשים את הכלים ללמוד להיות אסרטיביות, זה יעזור להם גם להתקדם ולהגיע לתפקידים בכירים, וגם להרוויח שכר יותר טוב.
כלומר, מה שאת אומרת זה שבעצם באסרטיביות נצליח להגדיל את השכר שלנו עבור אנשים?
שזה עוד כלי שהוא חשוב, כן, על מנת להגדיל את השכר. שוב, הוא לא הכלי היחידי, וזה שאת אסרטיבית לא מבטיח שאת... זה לא רק זה, אבל זה כלי שהוא מאוד משמעותי, ואנחנו... ואחד הבעיות עם אסרטיביות זה שהרבה פעמים זה נתפס כאיזושהי תכונה מולדת, וטוב, אם לא נולדתי אסרטיבית, אז אני כנראה לא יכולה להיות, ואז אין לי סיכוי, וזה לא נכון. ולכן, אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידות בנטע, זה באמת ללמד נשים להיות אסרטיביות, כדי לקבל עוד כלי, לשנות את הנתונים הנוראים שהתפרסמו בדוח.
אוקיי, אז בואי תגידי לנו עכשיו ככה, קחי את הדקה שתיים האלה שיש לנו, ובואי תגידי לנו איך נשים צריכות לנהל מסע ומתן על השכר שלהם בצורה כזאת שתשנה אולי את הדוח הבא.
טוב, אתה יודע, זה מכלול של דברים, שתיים זה מאוד יפה, רק שזה יפה ברגע, יפה במציאות.
נכון.
אני יכולה להגיד שיש...
זה לא קורס, נכון.
כן, בדיוק. אם זה היה בדקה שתיים, אז כבר מזמן היינו במקום אחר. אבל אני יכולה להגיד שיש כל מיני מכלול של דברים שעוזרים לנו לנהל מסע ומתן יותר טוב, ולהגיע לתוצאות יותר ברורות. שוב, אני בכוונה מתמקדת פה באסרטיביות, כי אני חושבת שזה אחד הכלים המאוד מרכזיים. אני חושבת שכשברור לנו שאנחנו מגיעות מאוד ברורות ומוגדרות, עם איזושהי מטרה, אחרי שעשינו איזשהו סקר שוק ובדקנו, ועם הבנה שמותר לנו לעמוד על שלנו ולדרוש את מה שאנחנו חושבות שמגיע לנו בצורה נעימה, אבל מאוד ברורה, אני חושבת שגם הגורם שממול, הגורם המראיין, התייחס מעט אחרת לדברים. שוב, זה לא שחור לבן, זה לא מובטח. אבל זה עוד כלי, כמו כל הכלים האחרים, שכשביחד באמת יעלו את נושא השכר של נשים.
עכשיו תגידי, יש הבדל בין מראיין שהוא גבר לבין מראיינת שהיא אישה, כשמדובר בדרישה לגיטימית של עובד או עובדת להעלות שכר?
בטוח שיש הבדל. בכלל יש הבדל בסיטואציה שאישה מנהלת מסע ומתן מול גבר או מנהלת מסע ומתן מול אישה. לכל אחד ואחד מהסיטואציות האלה יש את הפלוסים ואת המינוסים שלו. אני חושבת שלהיות מודעת להבדלים האלה, כשאת נכנסת למסע ומתן, יכול לעזור לך לנהל את המסע ומתן יותר טוב. שזה חלק מהדברים שאפשר ללמד. זאת אומרת, יש נקודות שאם אנחנו מהירות לך אותם, באלף, וגורמות לך להבין שכשאת נכנסת למסע ומתן, את מודעת לכל הנקודות האלה, את באה עם נקודת פתיחה יותר טובה. עם פחות עיוורון ועם נקודת פתיחה יותר טובה.
אוקיי, טוב. מירי ישוח, מנהלת פיתוח עסקי ומנחת קורס אסרטיביות בעמותת נטע לפיתוח
כן,
קריירה.
כן, אני רק משפט אחד.
בבקשה.
קטן. באמת חשוב לי להגיד לנשים שאסרטיביות זה כלי שניתן ללמוד אותו. במקרה אנחנו גם מלמדות את זה, אבל זה כלי שניתן ללמוד אותו. אל תיכנסו לתפיסה של אם אני לא שם אני לא יכולה להיות, כי זה חשוב בכלל לקריירה ולשכר ולהכל. אז חשוב לי שנשים יבינו שאסרטיביות זה כלי שניתן ללמוד אותו. זה לא תכונה מולדת.
תודה רבה, מירי.
תודה רבה.
להתראות. בדרך החוף צפונה עמוס מגעש עד נתניהו ממחלף חבצלת עד מחמורת. דרך ארבע צפונה עמוסה ממחלף מורשה עד רעננה מרכז בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. טוב, עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך אנחנו נעסוק במטוסו של ראש הממשלה, המטוס החדש כבר מוכן, קיבל את כל האישורים הנדרשים, אבל הוא עדיין לא נמסר למען, מה שנקרא, ליעד, לשכת ראש הממשלה אמורה לקבל אותו, הם עדיין לא קיבלו אותו, נדבר על כך ונדבר גם על בתי המלון באילת, עם ההיערכות לקראת תחרות מיס יוניברס שתהיה בשבוע הבא, ועוד עניינים, פרסומות כבר חוזרים. 29 דקות אחרי 4, עכשיו למטוס ראש הממשלה, מה שמכונה כנף ציון. המטוס הזה בשעה טובה קיבל את כל האישורים הנדרשים, והוא הוכרז שמיש מבצעית. אלא שלפי שעה משרד ראש הממשלה לא מקבל לידיו את המטוס שממשיך לעלות אבק בחנייה בנתב"ג. שלום לך שרון עידן, כתבנו לעיני תעופה.
שלום רונן.
אפשר לברך על המוגמר?
תלוי את מי שואלים, תראה, התעשייה האווירית, או יותר נכון, אם אנחנו רוצים לדייק עבד של התעשייה האווירית, בעצם הוציא היום הודעה, אפילו תמונות, שכל מה שקשור היה למטוס הזה, שעדיין בניסוי ובדיקות, הורידו שם את כל המדבקות, בעצם הוא החל מהיום מבצעי לחלוטין, אבל כמובן שכרגע לפחות מי שאמור לטוס בו, כמו שזה נראה לא מאוד נלהב, אולי לטוס בסמל שמאוד מזוהה, אגב, עם ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, וכרגע כמו שזה נראה עכשיו ש המטוס כאמור מוכן, אפשר לצאת איתו בעצם לכל משימה שמעוניינים, לא ברור אם תהיה או אם תירשם התנפלות מטעם הממשלה באמת על תפעולו. אגב, אני חייב לומר לך רק במילה, תראה, מדובר על מטוס בוינג 767 די ישן, בין 20 פלוס שנים, מטוס שהעלויות שלו מבחינת החזקה הן מאוד מאוד גבוהות, כלומר גם תצרוק את הדלק, גם חלקים, גם חלפים, זה לא מטוס חדש כאן. אבל הושקעו בו כבר הרבה מאוד כספים, מעל 700 מיליון שקלים, ולכן באמת יהיה מעניין לראות רונן באמת מה יקרה.
כלומר, רגע, אוקיי, זה מטוס שהושקעו בו 700 מיליון שקלים בכמה בשנים האחרונות, נכון? מאז שהוא נרכש למעשה, והוא גם שופץ, ועבר איזושהי הסבה מיוחדת כדי להתאים את עצמו עבור הצרכים של ראש הממשלה ושל נשיא המדינה, ושל בכלל נסיעות מדיניות חשובות. הכספים האלו כבר הושקעו, ונכון לעכשיו, אם יש טיסה, אפשר פשוט לעלות עליו ולטוס, אבל זה לא מה שקורה, נכון?
זה לא מה שקורה אפילו כבר מחר, אתה יודע, מחר שר החוץ יאיר לפיד אמור להגיע לקהיר, הוא יגיע במטוס אל על לשם. זאת אומרת שאנחנו בעצם כרגע נמצאים בסיטואציה שבה התעשייה האווירית אומרת, אנחנו את המטוס מוכנים למסור, המטוס מוכן, הוא מזומן, הוא מרושיין מכל הבחינות, כל הרישיונות, כל האישורים, הכל טוב. עכשיו תחליטו מה אתם עושים. תראה, יש כאן גם התרסה והפעלת לחץ כלפי הממשלה שברור להם שלא מתלהבת כנראה להיות בתוך המטוס הזה. בוא נשמע רגע יחד איתי את יאיר קאץ, שהוא שב ראש היוון בתעשייה האווירית, הוא אני חושב אומר דברים מאוד מאוד ברורים לכל מי שרק רוצה לשמוע על מה הם חושבים על כל הסיפור הזה. הנה.
אני רואה את פרא היצירה, את מטוס כנף ציון, שעליו עבדו עשרות מטובי המוחות, מעלה אבק בחניון בתעשייה האווירית. אנחנו קיבלנו משימה להסב מטוס לצורכי הובלת מנהיג במדינת ישראל למדינה אחרת, ועמדנו בה בהצלחה רבה. המטוס צנוע, פרקטי ומוכן לשימוש. החלטה שלא להשתמש במטוס הזה ולבזבז כסף ציבורי לטובת החקרת מטוסים בחברה כזו או חברה אחרת כדי להגיע למדינה בזמן שהמטוס מעלה אבק אצלנו בחברה, זאת החלטה שלי לא ברורה. אני מקווה שראש ממשלת ישראל ונשיא המדינה יעשו שימוש במטוס הזה למטרה שלשמה החליטו לפתח אותו.
תשמע, אתה שומע פה במוזיקה של הדברים, רונן, ממש את העניין הזה של קצת תחזיקו אותי, כי אנחנו, בקיצור, הם מחכים לראות שזה אכן יקרה, אני לא בטוח שזה יקרה, אני מניח שזה ייקח לא הרבה זמן עד שאנחנו נשמע, משום שכל מסיעה כזאת מדינית שכרגע ממומנת על ידי חשבו, על ידינו, כן, משלם המיסים, המיסים משלם את זה, כשהמטוס שוכב באנגרים היא מעט בעייתית, רק במילה, 700 מיליון שקלים כבר אמרנו, הוא נחת כאן ביולי 2016, תעשה את החשבון, זה כבר 5.5 שנים שהוא נמצא כאן למטוס הזה, וזה מטוס שכבר כמעט לא רואים אותו היום גם בתעשייה, זאת אומרת, אלעל כבר כמה שנים לא מפעילה בו עם 767, בחברות האירופאיות הוא הופך בעיקר למטוס מטען, מעניין יהיה לראות באמת אם בסופו של דבר דווקא המטוס הזה יוכשר לטיסות מדיניות, רונן.
תודה, שרון עידן.
תודה.
עכשיו לאלעל, לקראת אירוע מיס יוניברס שיתקיים בעיר בשבוע הבא, מדובר באחד האירועים הגדולים שמתקיימים בישראל, ובכלל התקיימו בישראל אי פעם, לפחות ברמת החשיפה שצפויה לו לאירוע הזה. שלום לך איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באלעל.
שלום, שלום, ערב טוב.
תגיד, מה זה אומר מבחינת בתי המלון, לוגיסטיקה, אירוח, תפוסות, בכלל?
מבחינת בתי המלון אנחנו נערכנו באלעל, גם מבחינת ההפקה, לסייע להפקה. זה אירוע גדול, זה אירוע מאוד מרשים בכל קנה מידה. בינלאומי, עם חשיפות אדירות במדיות החברתיות.
אבל זה לא אירוע שמביא תיירים, כי אנחנו יודעים איזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו, נכון?
כרגע הוא לא מביא תיירים בנקודת הזמן הזאת.
הוא לא יכול להביא תיירים, גם כי השמיים סגורים כאן לתיירים.
נכון.
והיו אמורים להגיע לכאן אנשים שנאלצו לבטל באמת?
כן. אנחנו מעריכים, עוד פעם, גם המעגל הראשון של המתמודדות ושל ההפקה, שהיו צריכים להגיע לכאן לשבוע לפחות, והמשפחות, הכל מתמודדת באה עם פמליה קטנה שהייתה צריכה להגיע והכל, ויש הרבה אנשים ש... בעולם מגיעים לראות את האירוע הזה, אבל אני חושב שמעבר לזה, אנחנו, מה שאנחנו מכל לימון עושים לימונדה, ולקחנו את האירוע, ובכל זאת שמענו שסוגרים, ואנחנו לא זה, לא, עבדנו מאוד מאוד קשה, אנחנו מערכים את הבנות פה במלונות אלעל, בכל המלונות עושים להם אירועים, ועושים להם צילומים, והם ממש מרוצות,
כן, אבל עדיין יש לך אלפי חדרים שם באלעל שאתה אומר הם כרגע מיותמים.
אז עוד אנחנו מצליחים עוד קצת למלות אותם, כמובן שהיינו שמחים לחשוף את העיר לתיירים, אבל גם הישראלים אז נהנים מהאירוע הזה ובאים לפה לעיר, והעיר התקשתה וראש העיר עשה פה מאמצים אדירים בלוחות זמנים מאז שהוא נבחר בשביל... להעמיד את העיר ברמה הגבוהה ביותר שהוא יכול.
תגיד, עד כמה האירוע כזה מייצר חשיפה לעיר?
אני חושב שזה אירוע שמייצר חשיפה ענקית לעיר. צריכים לזכור שאנחנו מדברים פה על מתמודדות, וניקח גם את המתמודדות שזה קהל היעד של אלעל, אירופה, ארצות הברית, ניקח מאירופה את צרפת ואת בריטניה ואת שוודיה ואת פינלנד והרבה הרבה מקומות. שכל אחת מהמתמודדות הזו יש לה מאות אלפי, אם לא מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, ומעלות כל הזמן תמונות באלעל, ומדברות אותה, שאתה עומד לידם ומקשיב לאיך שהן מעלות את הסטוריס שלהם, what a wonderful place, אלעל, a beautiful place,
וגם חשיפה טלוויזיונית שאמורה להיות עבור הרבה מאוד אנשים, צופים ברחבי העולם ביום האירוע, לא?
נכון, אנחנו מדברים על אירוע שמשודר בשידור חי, 600 מיליון איש על פי מה שההפקה מספרת, שעוד פעם יראו לאורך כל כל השידור החי יראו קטעים על ישראל וגם על אילת ובמקומות באילת ואת היופי של אילת ואת הים של אילת וזה שעכשיו אנחנו למרות שהיום קצת יום ככה פרורי פה באילת אבל זה מתחילת שבוע היה פה שמש כל הזמן וזה מה שהם ראו וזה מה שהם יראו.
יפה. אני
מקווה
תגיד...
שהחטיפה הזאת תביא להמשך להמשך הגעת התיירים לאילת, ונפתח את השמיים כמה שיותר מהר. זה מה שהכי חשוב.
טוב, בוא, אם כבר התכנסנו כאן, אז בוא נדבר גם על המחירים. אתה יודע מה, מחירים לפסח למשל. אספתי כמה דוגמאות, רוצה לשמוע? המלך שלמה אילת, 8,600 שקלים לינה וארוחת בוקר לשלושה לילות, איסות אל אגמים, 9,500 שקלים שלושה לילות, יומג'יק פלס, 6,800 שקלים שלושה לילות, אירודס פלס, 7,268 שקלים, חצי פנסיון זה כבר מתקרב ל-10,000 שקלים. תראה, זה יקר, אין מה להגיד, בסופו של דבר, אנשים ש...
אתה אומר... דיברנו על זה.
נכון, אבל אני יודע, וצר לי שאני חוזר על עצמי.
לקחת עוד המחירים של פסח של איזה פיינל או משהו כזה, והמחירים, אם אנחנו נסתכל עכשיו על המחירים ותראה עכשיו חופשות קצת לפני פסח, וגם בפסח אתה תמצא פה, וגם שאנחנו דיברנו על המחירים בקיץ, בזמן שכולם נתנו מחירים מאוד מאוד גבוהים, אנשים פה נהנו מחופשות גם זולות, ומי שהזמין מראש נראה מאוד יותר בחופשות זולות, ואני חושב שעוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל על כל מרחב התיירות של אילת, ועל כל בתי המלון שיש פה מה להציע, ואני רואה פה אנשים בכל הבתי מלון, נהנים, במחירים מאוד סבירים. אתה יודע, אנחנו, אם נרצה לעשות איזו בדיקה על מה המחירים בכל אחד מהדברים, אפשר ללכת לנקודתי, אני לא יודע מה בחרת מתוך התאריכים
לא, סתם, האלה. זה היה ממש, אתה יודע, כניסה פעם, ככה לכמה אתרים כדי פעם. לחפש מחירים, אבל תראה, לא רק אני אומר את זה בסוף של דבר, ולא רק הציבור, גם שר התיירות אומר אתמול בדיון בוועדת הכלכלה, הוא אומר מחירי החופשות בישראל יקרים, יושב ראש הוועדה ביטון אומר, בתי המלון צריכים להוזיל את המחירים ב-20% לעומת מחירי 2019, יש פה תחושה שמחירים יקרים.
קודם כל, ביטון דיבר על נושא של האטרקציות, ולא דיברו על זה, ודיברו על סיפסוד של האטרקציות, ואני חושב שהמלונות לא מסובסדים, זה מלונות מלונות שעובדים והם פרטיים, ולא רק שלא מסובסדים, הם גם ממוסים והרגולציות, אם היינו עושים תוכנית על רגולציה של בתי מלון, כי אנחנו בצבע הכסף, עושים על רגולציות מיותרות של בתי מלון, היית מתפלא, והנה, אני אדבר לך דוגמה שהיום, היום היה ב... יש את הכנס של היום באילת של הדיור ואתה היה פאנל על תיירות ורשת בראון דיברה שם מדברת על הקלות של פתיחת בתי מלון בכל אירופה על המהירות שהם פותחים בתי מלון ואנחנו מדברים על ישראל שיושבים לך על השולחן אנשים שחמש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 15 שנה בשביל לפתוח מלון
כמה שנים לא נפתח בית מלון באילת?
האמת שאני לא יודע להגיד לך, אבל עכשיו יש לדעתי...
יש שני מכרזים, נכון, שני מכרזים חדשים, לבנייה של כמעט 2,000 חדרי מלון חדשים.
כן, אני חושב שהמכרזים, אני חושב שיש ביקוש אדיר היום לאילת, אנשים מבינים, יש פריחה מחודשת באילת, אנשים רואים את אילת, אני חושב שעוד פעם יש איזה... אני לא אגיד התקשורת השמה, כי זה לא... זה קלישה, אבל אנחנו נדבר על זה שעוד פעם, יש בסוף הישראלים מרים ברגליים שהם אוהבים את אילת, הם באים באילת. אנחנו עכשיו בתקופת החורף, הישראלים באים, הם צריכים לבוא, כיף באילת, יש פה הרבה מה לעשות. העיר גם הוציאה עכשיו פרויקט של 101 אטרקציות או פעילויות ב-0 שקלים, שאם אנחנו מדברים על רעיונות של איך להזיל את החופשה עוד פעם, זה אנשים יכולים לבוא לפה ובאמת ליהנות מהרבה מאוד דברים.
אוקיי.
ורק צריכים שהם יגיעו, חופשת חורף מצוינת באילת.
שיהיה בהצלחה גם עם התחרות ביום ראשון ובכלל, שנגיע לאילת באמת. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
עכשיו לטכנולוגיה המתפתחת בתחום הרכב החשמלי. אנחנו מדברים על כך לא מעט כאן בתוכנית, הכיוון הוא ברור, יותר ויותר מכוניות חשמליות. החסרונות עדיין, עמדות טעינה, הזמינות הבעייתית של אותן עמדות טעינה, בעיקר בבניינים משותפים אגב, ומה לגבי התנה תוך כדי נסיעה? זה מעניין. שלום אורן נזר, מנכ"ל אלקטריון, שלום לך.
שלום וברכה ותודה על ההזמנה לתוכנית.
השבוע אתם השלמתם בהצלחה התקנה של כביש חשמלי באורך של קילומטר, נכון? ספר לנו על זה.
באמת. אז לפני שנדבר רגע על כביש חשמלי,
כן.
שפרסנו באיטליה, אני אשמח להסביר למאזינים בחצי דקה מה זה כביש חשמלי ולמה צריך אותו.
אוקיי.
אז כמו שאמרת, במסגרת המאבק בזיהום אוויר, עולם התחבורה עובר לרכבים חשמליים כמו שאנחנו רואים, ורכב חשמלי הוא מזהם פחות, אבל הוא מביא איתו אתגרים שהבולטים בהם זה עלות הסוללה, היא גם כבדה, ותשתית הטעינה, שהיא מאוד מורכבת ועלולה לייצר סביבנו מפגעים סביבתיים. רק תדמיין על כמות עצומה של עמדות טעינה שאנחנו צריכים לפרוס בערים שלנו. יחד עם זאת, לחשמל יש יתרון עצום, אפשר להעביר אותו באוויר ללא מגע ישיר, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. לקחנו את הרעיון הזה צעד אחד קדימה, וכמו שתיארת, פיתחנו כביש חשמלי, שבעצם יכול להעביר או להטעין רכבים באופן אלחוטי, תוך כדי שהם נוסעים על הכביש. כן, ואת הכביש הראשון פרסנו בשוודיה ב-2019, יש לנו כביש חשמלי בתל אביב וגרמניה, ולאחרונה, שבוע שעבר, פרסנו קילומטר של כביש חשמלי באיטליה, בחבל, באזור הצפוני של איטליה, מי שמכיר, במברשיה למילאנו, ופעלנו שני סוגי רכבים, בו זמנית, אוטובוס חשמלי של חברת איבקו, ופיאט 500 של קונצרן סטלנטיס.
אוקיי, רגע, עכשיו תן לי לנסות ככה להבין ולדמיין. אני נוסע עם הרכב שלי, אני מניח שהוא ידרוש גם איזושהי התקנה מיוחדת, נכון? הרכב של,
נכון,
של ציוד מסוים כן. כזה או אחר, ואז הוא יעלה על הכביש הזה, ייטען וימשיך בנסיעה?
בדיוק, כמו שתיארת, מה שקורה, רכב שייסע על הכביש, הוא צריך להיות, להכיל את המקלט שלנו, כן. ואיזשהו פס אנחנו מתקינים מתחת לרכב, מחברים אותו ישירות לבטריה, וברגע שאתה תעלה על הכביש, אתה תתחיל להיטען. ומה שהראינו באיטליה, זה שהאוטובוס בעצם שנסע על הכביש הזה, זה בעצם כביש מעגלי של קילומטר, הוא נסע במשך מספר שעות, והוא שמר על, על כמות אנרגיה בבטריה, זאת אומרת, הוא נסע כמה שעות ולא השתמש בבטריה שלו, שזה הישג אדיר.
רגע, אבל אני רוצה להבין, לא כל הכביש בעצם, לא כל הכביש שאני נוסע עליו צריך להיות חשמלי, מספיק שיהיה קטע מסוים, שכאילו זה יהיה כמו עמדת הטענה, ואז אני אמשיך בנסיעה עד הקטע הבא, נכון?
נכון, אז בעיקרון מה שאנחנו עושים, אתה יודע, העולם הולך לעובר לחשמלי בצורה מאוד מהירה, כן. אבל עדיין לאנשים הפרטיים עדיין ייקח זמן, אבל יש כמה סגמנטים, שזה תחבורה ציבורית שמאוד מזהמת, מסעיות חלוקה, מוניות ורכבים תפעוליים ורכבים שירותיים, הם עוברים, המעבר שלהם לחשמלי הוא מאוד מאוד מהיר, ושם, כמו שאתה מבין, המסלולים הם מאוד מאוד ברורים וקבועים. ולכן, כמו שאתה מתאר, לא צריך לפרוס את כל הכביש. נגיד אם לוקחים אוטובוס שנוסע בתל אביב, הוא נוסע 15 קילומטר, הוא אחרי זה נח כמה דקות בנקודות הקצה שלו, זאת אומרת, אפילו 10% מהכביש, אם הוא יהיה חשמלי, זה יספיק כדי לאפשר את הטעינה של האוטובוס הזה במהלך היום.
טוב, נדרש כאן שיתוף פעולה, לא? עם עוד גופים וגורמים כאלה ואחרים.
כן, נדרש כאן שיתוף פעולה, קודם כל מפעיל התחבורה הציבורית, צריך להבין ולהסכים לטכנולוגיה הזאת, כמובן שעיר שרוצה לראות את זה קורה אצלה, היא גם צריכה לסייע, ובחלק מהמקרים צריך גם את המדינה שתתמוך, והנקודה היא שהחברות שמתעסקות בתחום, החברות שמפעילות ציים, שמבינות איזה אתגרים מולם, כשהם רוצים לעבור לחשמלי, מבינים שבסוף טעינה אלחוטית היא הפתרון, ואתה רואה עוד ועוד חברות מצטרפות למהפכה, כמו איבקו וכמו סטלנטיס, וכמו עוד חברות שכבר עובדות איתנו, שזה פולקסווגן, ועוד חברות. אז רואים כבר מהצד של התעשייה, הבנה שכביש חשמלי
הוא פתרון. כן, גם כביש חשמלי, גם מכונית חשמלית, לשם זה הולך, זה הכיוון, ללא ספק. אוקיי, אורן נזר, מנכ"ל אלקטריון, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה רבה.
דרך 22 צפון עמוס ממחלף ביאליק עד מחלף קרי נאמן, ובהמשך בדרך עכו נהריה עמוס עד צומת עכו מזרח. באיילון צפון עמוס ממחלף חולון עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, ובהמשך ממחלף וולפסון עד משה דיין. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו 49 דקות אחרי 4, נדבר עכשיו על אחת הסוגיות המשפטיות המעניינות ביותר בתחום יחסי העבודה. מדובר בתביעה נגד חברת המשלוחים וולט. השבוע החל שלב ההוכחות בתביעה הזאת, שלראשונה עוסקת בשיטת העסקה חדשה יחסית, כלכלת פלטפורמה, עבודה שיתופית, שיטה שלא הוצבה עד כה בתחום יחסי העבודה. שלום עורך הדין רמי לנדה, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד מיתר, שלום.
שלום, ערב טוב.
בוא נתחיל ממש מההתחלה. התביעה היא בשם 10,000 העובדים בחברה, לפחות חלקם. הם בעצם, תקן אותי אם אני טועה, אינם שכירים בחברה, אלא סוג של עצמאים, ומכאן מתחיל הסיפור שלנו בתביעה הזאת, נכון?
אכן, הם לא שכירים, הם סוג של עצמאים, חלקם הם שכירים של חברות תיווך, חברות שעומדות באמצע בין אותם שליחים לבין וולט. הם עובדים אצלה, אצל חברת התיווך, היא משלמת את משכורתם, שולחת את החשבון לוולט, ווולט שולחת את הכסף לחברת התיווך. כמובן, בתמורה לגזירת אחוזים.
עכשיו, לא כל העובדים בחברה שותפים לתביעה הזאת, יש כאלה שדווקא די מרוצים משיטת העסקה הזאת. האם הם יכולים באופן תיאורטי לומר, אנחנו רוצים לעבוד בשיטה הזאת ומבטרים על זכויותינו?
מדובר פה בבקשה לתביעה ייצוגית, וחלק מהעובדים, מי שרוצה יכול להסתלק, זה חלק מהשיטה של תביעות ייצוגיות.
עכשיו, מה היא בכלל כלכלת הפלטפורמה?
כלכלת הפלטפורמה או כלכלת החלטורה, תלוי באיזה צד של המתרס אתה נמצא. זה אומר שבן אדם נכנס לתוך איזושהי פלטפורמה שמציעה שירות, והוא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, לעבוד בהתאם לזמינות של העבודה שיש באותו זמן, ככה הוא שומר על חופש מוחלט מבחינת שעות העבודה שלו, כמות עבודה, כמות הכסף שהוא רוצה שתיכנס לו, יש לו אפשרות פשוט לשלוט בהכל.
אז מה רע בזה בעצם? כי גם בוולט אומרים, בעצם לשליח אין שום מחויבות לחברה, הוא יכול לתכנן את לוח הזמנים שלו, הוא יכול לעבוד איך וכמה שהוא רוצה, ואני אגיד לך יותר מזה גם כן, הם מספרים על רשימת המתנה של 25,000 איש, שרוצים לעבוד בדיוק בשיטה הזאת, שיטת העסקה הזאת.
אני לא חושב שיש בזה הרבה רע, מה שצריכים רק לדאוג זה לדאוג שאותם עובדים ייהנו מהזכויות שלהם בתור עובדים. כלומר, שלא תיווצר סיטואציה שהזכויות שלהם יקופחו, הכוונה היא לזכויות פנסיוניות, לחופשה, מחלה, ואפשר לפתור את זה גם בשיטה הזאת. השיטה שאנשים עובדים בתור כסחירים ונותנים לזה כותרת אחרת של סוג של עצמאים או קבלנים לא הומצאה רק בנושא הזה של כלכלת הפלטפורמות, ואפילו לאחרונה בית הדין לעבודה נתן את דעתו לעניין הזה בפסק דין שנקרא קוטה, ויש שם דרכים, נקבעו דרכים לבצע את החישוב של הזכויות. אפשר באותה מידה לעשות את זה גם כאן.
אבל יכול להיות באמת להיות שנדרשים שינויים בחוקי העבודה של היום שלא ממש מתאימים, השיטות האלו לפחות לא מתאימות לשיטות התעסוקה החדשות, העסקה החדשות.
אכן, רוב החקיקה דיני עבודה של מדינת ישראל נחקקה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ממש עם קום המדינה, כשהמדינה הייתה מדינה סוציאליסטית, ומציאות העבודה של אז לא דומה למציאות העבודה של היום. אכן, בחלק מהחוקים יצטרכו לעבור שינוי ורוויזיה. מצד שני, גם בתי הדין לעבודה יצטרכו לגלות את הפתיחות הנדרשת על מנת לתת פרשנות שהיא יותר הולמת את המציאות התעסוקתית של שנת 2021.
מה מקובל בעולם?
בעולם דווקא הגישה היא הלכה יותר לכיוון של אכיפה לכיוון העובדים. יש בקליפורניה חוקק חוק, ה-AB5, שנכנס לתוקף בערך לפני שנתיים, ושקובע שעל מנת שהעובד יוכר כעצמאי, הוא צריך לעבור שורה של מבחנים, קיום של מבחנים שהתקיימו על מנת שיכירו בו כעצמאי. במדינות כמו ספרד, שוויץ, אנגליה, החליטו שנהגי אובר הם שכירים לכל דבר ועניין.
אוקיי. עורך הדין רמי לנדה, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד מיתר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
בחברת וולט אומרים, אלפי ישראלים בוחרים מדי יום להשלים הכנסה בפלטפורמה הטכנולוגית שלנו, בזכות המודל הגמי שאנחנו מציעים, כלכלת הפלטפורמה שמה דגש על החופש של השליחים לבחור מתי ואיפה לעבוד, ואין סיבה לשלול את הבחירה הזו מהם. זאת תגובת חברת וולט. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 102, 400, 200, take them. שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי, IBI בית השקעות.
אלן רונן, מה העניינים?
תודה, מה שלומך, מה קורה בשווקים, ובעיקר מה קורה בשוק המתח?
רגע, מיד המתח, קודם דברים יותר מעניינים לדעתי.
כן, פשוט זמננו קצר.
אין בעיה, בתיאום ממה שקורה בחגה בחוץ, גם השוק אצלנו לא מאוד רגוע, עובר מעליות לירידות, כרגע מדד המעוף תל אביב 35 יורד 0.2 אחוז, מוקדם יותר ראינו עליות יפות בכל השווקים בעולם, בעקבות ההודעה של חברת פייזר לגבי יעילות יחסית שנותן הבוסטר שלה מול זן האומיקרון. זה לא יחזיק יותר מדי זמן, השווקים חזרו לדשדש. מחזורי המסחר בארץ עומדים על 1.7 מיליארד שקל עד כה. חלק גדול מהמחזור, 200 מיליון שקלים, מתרכז במניית פועלים שיורדת 3%. כל זה קורה אחרי ששרי אריסון מכרה אתמול בערב עוד חבילה יפה של מניות הבנק, הפעם בשווי 1.4 מיליארד שקלים. בארצות הברית שלושת המדדים המובילים, S&P, דאו ונאסדק נסחרים סביב ה-0, אז רוצה מתח. אחרי התאוששות מסוימת של הדולר מול השקל, בשבוע האחרון חזרנו לראות החלשות שלו, הוא נסחר מול השקל ברמה של 3.10 שקלים, והיורו גם נחלש מול השקל היום, נסחר ברמה של 3.51 שקלים. זהו, כן. ערב נעים וחמים.
תודה, שמענו את התעשיינים גם בזעקה שלהם בנושא הזה של המתח, ששוב הדולר נחלש. תודה לך, צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי, הפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאי השידור אריאל מור, חגית אלחייני על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, kuchitkan.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון ב-4, תודה לכם על ההזנה, ערב טוב שיהיה לכם, להתראות.